זה מי הקטע להגיד, תודה, שלום, נכשלתי, אני לא יכולה להיות פה? בסדר, זאת אומרת, אתה נע, כל בוקר, זה כאילו כמו מניה דיפרסיה כזאת, זה כאילו בין הבקרים שאתה אומר, קם בבוקר ואומר, יואו, יואו, אין, 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 אני רוצה להיעלם. עד ימים שאתה אומר, אין מצב שאני לא יכולה לזה.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים, ומגלים איך צמחנו מהם.
אז שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של כישלונות זה החיים. והיום יש לנו אורחת שהיא הבעלים של חברת Make It Happen, שזה חברה שעוסקת בליווי ארגונים, מנהלות ומנהלים בתהליך של שינוי. בעברה המפואר היא הייתה ככה, משנה למנכ"ל גלובס, מנכ"לית אלדר נדלן, מנכ"לית גיטם, מנהלת השיווק של תנובה, וואו, זה מלא. ואם מחטטים עוד קצת, אז שם המשפחה שלה והייחוס המשפחתי שלה מוביל לצפת, לגבינות המאירי, שמייצרים את גבינת המאירי.
נכון, נכון.
אז שלום למיכל המאירי.
היי גיל, ותודה שהזמנת אותי.
אני, איזה כיף שאת פה.
ובואו נדבר על כישלונות.
לגמרי. האמת, תראי, אני נתתי קצת, כמו שאני תמיד אומר בפודקאסט, אני נותן את הכותרות, אבל רגע, בואי תספרי קצת על עצמך.
אוקיי, אז כמו שאמרת כבר, אני מצפת, שייכת למשפחת המאירי של גבינת המאירי, מאוד גאה בזה. למרות ש-40 שנה אני כבר לא גרה שם, אבל אני עדיין, כששואלים אותי מאיפה אני אומרת שאני מצפת. יש אנשים שמתבלבלים ואומרים לי, מה, כל יום את עושה את הדרך? אז לא, אני כמו מאגר טיפוסי. כל הזמן מתגעגעת לב וחיה בה. אולי הצדיק השני שמגדיר אותי אחרי צפת זה צופים. הייתי צופיפה בנשמתי, ועדיין כשניהלתי, אז העובדים שלי תמיד אמרו שאני הרשגדית. אז ככה. ובאמת עשיתי קשת של תפקידים, בתחומים שונים ומגוונים. ומה שנקרא, כששאלתי את עצמי לפני חצי שנה מה אני רוצה להיות שאני הגדולה, החלטתי שאני מקימה חברה, שבאמת קוראים לה Make It Happen, שהייחוד שלה זה, יאללה, בוא נעשה. כי אני חושבת שאנחנו כבר, אין לנו את הבעיה של מה. כמות הדוחות והאסטרטגיות והתוכניות שמונחות על שולחנות של מנהלות ומנהלים היא עצומה. רק לא עושים מספיק. כי זה נובע הרבה סיבות, אין זמן, כולנו טובים בשוטף, קשה להכיל שינויים, אף אחד לא אוהב את זה וכן הלאה וכן הלאה. וחלטתי שאני, מה שנקרא, קופצת כרגלי, למקומות שהם מאתגרים, מתוך האמונה שגם יש לי את הידע ואת הניסיון, וגם אני אומרת, אין לנו כבר את הפריבילגיה. העידן המשובש הזה שאנחנו חושבים שאם נוריד את הראש הוא יעבור, הוא לא יעבור. הוא פה בשביל להישאר, ולכן אנחנו צריכים לחבק את השינוי וללמוד לחיות איתו ולרקוד איתו.
ואיך זה מלמנכל חברות כאלה לפתאום חברה? אני מניח שפתאום זו חברה קטנה. כאילו, זה,
אתה יודע, אני אומרת, walk the talk, אז מי שעובר פה את השינוי הכי גדול זו אני, זה וואחד שינוי, באמת, על כל ציר שהוא, זאת אומרת, אין בכלל ספק. הרבה יותר קל למכור את גלובס, אלדר, גיטם, מאשר למכור את מיכל המאירי. זה לא פשוט, תרגיל מאוד רציני לאגו, אבל זה מה שרציתי. רציתי לצמוח, רציתי שיהיו לי פרפרים בבטן, רציתי שיהיו לי הרבה סימני שאלה, רציתי... אני חושבת שבעיקר, אולי זה ישמע קצת פומפוזי, אבל לקחת את כל הידע שצברתי במשך המון המון שנים ולהפיץ אותו, ואני חושבת שזו ההזדמנות.
זה עובד עם גם חברות קטנות? זאת אומרת...
כן, זה כרגע לשמחתי יש לי מנעד של חברות, וזה עובד גם וגם. השינוי, לפחות שאני מציגה, אני לא מגישה תוכות, ואני לא, אני פשוט באה ועובדת עם האנשים, זה יכול להיות יום בשבוע, זה יכול להיות יומיים בשבוע, אני פשוט מצטוותת לצוותים, ועובדים ביחד. ויש בזה מי הפן הרגשי של בוא נעבור את המשוכה, אנחנו מסוגלים לה, ועד ידע וניסיון, ולהתמודד עם קשת של אתגרים.
מדהים, יפה. אנחנו פה בענייני כישלונות, ונכון, ותמיד שאנחנו, תמיד שאני מדבר לפני הרעיון עם המרואיין, והוא צריך להחליט על כישלון, אז תמיד מסתבכים עם זה, כי יש באמת בהרבה במה לבחור, ולא יודעים מה אנחנו יכולים להגיד, מה לא, אבל לך זה ישר קפץ לך, אני פשוט יודעת על מה אני רוצה לדבר, על איזה כישלון.
לי יש את הכישלון שלה ביוקר, מה שנקרא. אז אולי לפני זה אני אתן פתיח, ואני אגיד שאולי הכישלון הראשון המאוד מהדהד אצלי, זה שלא התקבלתי לבית ספר למשפטים. בזמנו לא היו מכללות, והיה רק באוניברסיטאות, היה מאוד מאוד קשה, ואני גם לא סתם רוצה ללכת ללמוד באוניברסיטה העברית, שזה היה הכי קשה בזמנו. וכולם אמרו לי, מה זה תפור עלייך משפטים, את עם הפש לך, עם הזה, את יודעת לעמוד על במה, זה בולט. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, הייתי צופיפה בנשמתי, בוא נגיד שכמות הימים שביליתי בתיכון היא מאוד ספורה, הרוב הייתי בשבט, אז היה לי בערך תעודת לידה, וזה משהו שנקרא אולי מגרה תעודת בגרות, ובשיא חוצפתי באתי וכמובן לא קיבלו אותי, הייתי די עמומה, ואז חיפשתי איזה משהו כזה שאפשר להתקבל עם מה שיש לי, אמרו לי, טוב, יש את החוג הזה והחוג הזה, ולימים, לא משנה, למדתי כבר כלכלה ומנהל עסקים, ואני אומרת שהכישלון הזה זה אולי הדבר הכי טוב שקרה לי, כי אם הייתי לומדת משפטים, וואו, זה כל כך לא אני, ואני תמיד אומרת שאם אתה נותן לי עכשיו חוזה, ויש בו 5 פעמים את המילה לכאורה, אני ממוטטת על הרצפה, אז זה כישלון מדהים, שבעצם אולי ניווט את כל הדרך המקצועית שלי. אבל הכישלון המפואר, שדיברתי עליו,
של השמון התכנסנו.
וכן, שיושב במה שנקרא עמוק עמוק בסק הכישלונות, ויש רבים, כן, שלא נחשוב לרגע שאין, אבל הוא באמת כישלון, מכיוון שהוא גם מראה איך חברה גדולה, תכף אני אספר יותר בפרטים, היא מתמודדת עם כישלון, ולא רק מתמודדת איתו, יוצאת ממנו מחוזקת, אמיצה, מאפשרת לעובדים שלה. הסיפור התחיל, אני הגעתי לתנובה ב-96, אחרי פרשת הסיליקון, הקימו את אגף השיווק, אופר בלוך היה מנכ״ל תשלובת החלב, אריק רייכמן היה מנכ״ל תנובה, באמת היה פוקוס מאוד גדול על לבנות מותגים, ולמזלי, באמת הייתי בתקופה הזאת, והדבר הראשון שאחרי שעשינו איזה מיפוי, זיהינו שיש בעצם תנובה מתעסקת בכל מוצרי הבייסיק, אבל לא בפרימיום, ויוגורט הוא חד משמעית מוצר פרימיום, ולכן הבנו שאנחנו צריכים להיכנס לתחום הזה, חיפשנו שותף בינלאומי, מצאנו את אמי השוויצרית, השקנו מותג באמת לאילה או לאילה, זה היה יפה בקאפ, כאילו בגבי המדהים, בטעמים הריבים, זה היה פשוט מדהים. אם היית שואל אותי, הייתי שמה את כל הז'טונים שלי הזה, שזה הולך להיות הצלחה הכי כבירה, זה היה כזה תמיד, כל הפרסום התעסק בהרי שוויץ, חיפשנו את ההר הכי גבוה בארץ, זה היה קלת נמרוד, לקחנו את כל המובילי דעה לקלת נמרוד, באמת עשינו השקה עם פרסומות מרהיבות ו... ואל מול דנונה, וזה נחל, לא כישלון, כישלון חרוץ. ואני מדברת איתך באמת על השקעה מאוד, מאוד, מאוד גדולה. מיליונים, רבים, רבים, בסדר? והסיפור הוא פשוט, כאילו, אתה יודע, שהרבה שנים התעסקתי בשיווק, וזה די מדהים שאתה בתוך העשייה, אתה לא רואה את זה. עשינו מיטו, לפני שמיטו, היה מיטו שאנחנו רכילים, מיטו בשיווק, זה לעשות בדיוק מה מתחרה. ובעצם באנו והיינו כמו דנונה, והלקוח, צרכן הסופי, מאוד אהב את דנונה, ואמר, לשמה? יש לי דנונה, אני מרוצה. אז בהתחלה תאמרו אותנו, וזהו, זנחו.
זאת אומרת, לפי מה שאת אומרת, זה שעשיתם more of the same.
בדיוק, בדיוק. קצת צבע, קצת זה, קצת פה, קצת, אבל פחות או יותר אותו דבר. זאת אומרת, הלקוח ניגש מה שנקרא, למקרר בזה, ולא הבין את ההבדל. ואם אין בידול, אז זה לשמה, תחשוב, מותג, דנונה, חזק, מדהים, למה להפסיק לצרוך אותו? קיפלנו את הזנב, קיפלנו לאט לאט, פחות ופחות ייצרנו, כי היה פחות ופחות שיווק, היה פחות ופחות מכירות.
כמה זמן אחרי, רגע, אני חייב לעצור אותך, כמה זמן אחרי אתם מבינים שזה כישלון? כי כאילו...
זה די מהר הבנו שזה כישלון, אתה מתחיל עוד כל מיני לא, ובוא נשיק את זה, ולא, וזה היה בגלל שלא השקנו את זה, ובוא נעשה מבצע על זה, ולאט לאט זה גובע, בסדר? תוך שנה אתה כבר לא על המדף, ובוא נבין, זה הכנות, 90, זאת אומרת, זה הכנה של לפחות שנתיים ומשהו, זה באמת צורב ברמה שאתה לא יכול. ובוא נבין, זה תנובה, כן? גם כשאתה משיק בתנובה, זה התרפנו גם את הארגון. כל הארגון שמח עליך, וגם סיפרתי לך שהשינוי הכי משמעותי של תנובה עשתה אחרי משבר הסיליקון, זה באמת לשים את יהבה על בניית מותגים. זה היה המותג הראשון שבנינו, זאת אומרת, זה כאילו, זה אובדן אמון טוטלי אולי במערכת הזאת שמסוגלת ויודעת לעשות. וכל הזמן גם היה תחושה שבאמת שטראוס יודעים לבנות מותגים, ואתה רק יודע לייצר, אז זה עוד יותר חיזק את ה... זאת אומרת, זה באמת, באמת כישלון רחב שפגש את כולנו. ומי בראש? השיווק. ומי זה? אני. אוקיי? וטוב, אחרי שאנחנו כאילו עסוקים באמת בצריבה הזאת, או בקושי הזה, וגמרנו למצוא כבר את כל התירוצים,
אבל עוד רגע, כן. עוד רגע, צעד אחד אחורה, איך מרגישים שדבר כזה קורה? שאתה מבין ש... אני מניח שאתה מסתכל על הנתונים, ובא אליך המנכ״ל, ואומר לך...
זה מי הקטע להגיד, תודה, שלום, נכשלתי, אני לא יכולה להיות פה? עד הקטע של, אין מצב שאני לא מנצחת את זה. בסדר, זאת אומרת, אתה נע, כל בוקר, זה כאילו כמו מניה דיפרסיה כזאת, זה כאילו בין הבקרים שאתה אומר, קם בבוקר ואומר, יו, אין, אני רוצה להיעלם. עד ימים שאתה אומר, אין מצב שאני לא יכולה לזה. עכשיו, יש גם עוד משהו, שהוא מאוד 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 חשוב, זה האנרגיה של האנשים. בוא לא נשכח שיש לנו עוד המון מותגים במקביל, המערכת הזאת צריכה לעבוד לא רק על אמי, ואם אין אנרגיה של עשייה ותחושה של הצלחה, אתה תיקשל, זאת אומרת, זה קולוסלי, זה כמו, אתה יודע, דומינו כזה. אז אתה חייב גם לבוא עם ראש מורם, ואני נורא מאמינה בזה, בסוף שעובדים מסתכלים עליך ומרגישים את זה, אז אתה גם צריך להחזיק פסון, ולהגיד, חבר'ה, זה בסדר, נכשלנו, נלמד, נפיק את הלקחים, נעשה את זה טוב, עכשיו, fake it till you make it, אוקיי, אין, זה קלאסי. אז once אמרתי, אני שם, אני הייתי צריכה להיות בכל הכוח, אבל באמת, אני חייבת להגיד, המזל שלי היה מנהלים שלי, בסדר?
הגעת רגע לנקודה שבזמן שאת מדברת, אני חושב עליה, זה צריך גם ארגון שידע להכיל את הכישלון הזה, ולהכיל, כאילו זה לא... נכשלנו כולכם מפוטרים.
זה אפילו לא, אתה יודע, אני לא חושבת שיש הרבה ארגונים שאומרים נכשלנו כולם מפוטרים, אבל יום-יום, שעה-שעה, הם ילקו אותך על זה. בסדר? ויזכירו לך את זה, ואתה נכנס מפה, אז אומרים לך, זה כמו שחשבת שבזה, זה כמו שעשיתם אז, זה כמו שהיית בטוחה בזה. זה לא היה. זה לא היה. זה הייתה תחושה, באמת, נתנו לך תחושה שעשינו. דרך אגב, גם עשינו, לא עשית. אף פעם לא אמרו עשית. למרות שבעצם המחלבה יצרה לפי מה שאנחנו באנו וחשבנו, והעיצוב קרה לפי איך, והמחירות, באמת. אבל לא השאירו אותנו בודדים במערכה. זה היה שלנו. וזו תחושה מאוד, אתה יודע, שיש לך על מי שאין. זה נורא 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 חשוב.
זה מדהים.
אוקיי, בדידות אני חושבת שהיא הבעיה הכי גדולה שמנהלים סובלים ממנה. ובמקרה של כישלון על אחת כמה וכמה. אז... ובאמת, המערכת מהר מאוד התאפסה על עצמה. עוד לא דיברנו על מה נעשה אחרי זה ואיך, אבל כאילו אמרה, אוקיי, בואו נמשיך בדברים האחרים. ובאמת, במקביל, השקנו עוד מותגים וחווינו עוד הצלחות, אבל זה לא היה, זה לא, אתה מכיר, יש את המקומות האלה שאתה נכנס, והכישלון כל הזמן מהדהד מהקירות, אני אומרת, בסדר? אז אתה לא יכול לנשום, אתה מגיע, אתה... אין שום יכולת לצאת מזה. ופה מהר מאוד היה משהו נורא בריא, ביחד, תומך, באמת, אני חייבת להגיד את זה לזכות אופר בלוך ואריק רייכמן, שזה פשוט באמת מבחינתי אולי הבית ספר של ניהול. ואם אני אמשיך אחר כך, מה קרה? אז בעצם כמעט שנתיים, נגיד שנה אחרי הכישלון, חצי שנה אחרי הכישלון, אנחנו נקראים לשיחה, ואנחנו מקבלים את הזהו, שאנחנו רוצים להשיק שוב מחדש. עכשיו, כמובן התגובה שלי אומרת, חברים, תודה רבה, עשו לי, היה לי מספיק סיבוב אחד, לא בקדנציה שלי, עזבו אותי. אבל אז יוצאת מיכל התחרותית, כאילו מה שנקרא, יצאתי מהחדר וחזרתי לחדר, אמרתי, אין מצב שאני לא יכולה את זה, אין מצב שאני לא מנצחת את זה. המון תחקיר, והבנה, וניתוח, והזכיחות הזאת, שהיינו זכוכים בפעם הראשונה, בסדר? אני חושבת שנפלו לנו כמה אסימונים למה כשלנו, ואז בונים תוכנית עבודה חדשה. אבל זה לא חוכמה רק לבנות את תוכנית העבודה החדשה. מה שקרה שהוא די פלאי, שהיינו יותר אמוצים מהפעם הראשונה. זאת אומרת, תחשוב, אחרי כישלון אתה בדרך כלל יורד בדרגות האומץ שלך, כן? אתה הולך הרבה יותר בטוח, בסדר? ופה, למרות שלא היינו זכוכים, היינו יותר אמיצים. ואם מקודם סיפרתי לך שבעצם הבעיה של אמי, הכישלון נבע מזה שהיינו מיטו לדנונה, עשינו בדיוק אותו דבר, כשניתחנו את זה, אם אני אתן שיעור קצר בשיווק, אז בעצם דנונה, ה-DNA שלו היה לאנשים שאוכלים בשביל לחיות. אתה מכיר את זה? אתה אוכל, אתה אוכל. ויש את האנשים האחרים, שאני שייכת אליהם יותר, שאנחנו חיים בשביל לאכול. בסדר? אני גרגרנית, אני, תספר לי על מקומות חדשים שנפתחים, אני ישר, זה עושה לי את זה. ואמרנו, רגע, למה אנחנו צריכים ללכת למקום שדנונה היא המלכה? בוא נלך למקום אחר, לאלה, לאנשים שבאמת חיים בשביל לאכול. ואז כל הסיפור, כולנו מדברים עכשיו על סטורי טיילינג, כל הסיפור של יופלה, שזה המותג החדש, זה בעצם היה שותף צרפתי, ונפתח סוגריים, יופלה, תחשוב איזה שם זה נוראי, ואמרתי, יואו, מה אני אעשה עם השטופלט טוטוריטו הזה, איזה שם, אבל בסוף הבנתי שזה לא ממש חשוב. ואז הבנו שאנחנו בונים סיפור על נרטיב שונה לחלוטין, ומבדלים את עצמנו מדנונה, ואולי כדי להסביר את האומץ, שאולי יישמע פה פומפוזי, כאילו יצאנו לזה, אבל אני, בעולם של שיווק זה, הקודים הצבעוניים של מי שאוכל בשביל לחיות, בעולם של יוגורט, הם לבן, ירוק, כחול. אלה הקודים. אתה אוכל את זה, אתה מבין שאתה אוכל משהו בריא. נתנו בריף למעצב שלנו, ברוך נאה, שבא עם גביע, ראה איזה פלא, אדום. עכשיו, שוב, אתה זוכר את הטראומה שלי, כן? הוא נכנס לחדר, מביא את האדום, ואז אני מוצאת עצמי צורחת עליו, אומרת המשפט הזה, אתה רוצה שאני שוב ייקשל? מה אתה מביא לי אדום? אבל אחרי שנרגעתי שנייה, אמרתי, מה את רוצה? מה אמרת לו? אמר, אוקיי, הבריף הוא לאנשים שחיים בשביל לאכול. מדברת על אינדלג'נס, דיברת על טעמים, דיברת על אקסטאזה חושית. מה יותר מאדום בקטע הזה? נכון שזה בא מעולם השוקולד, אבל עדיין, אז תלכי all the way, וזה אמיץ, בסדר? או היו טעמים נורא קלאסיים, תמיד מכרו תות, אפרסק וכן הלאה, פתאום באנו עם ליצ'י וקיבי, ואמרו לנו, מה, אתם נורמליים, לא יקנו את זה, סתם, או גם עם תות, אז הוא היה תות שובה, ואפרסק היה אפרסק מאוהב, וכן הלאה. ואני זוכרת יום, ממש איזה לא זוכרת, שבועיים לפני ההשקה, נכנסתי לאופר, ואני צריכה את הביטחון הזה, כדי שהוא אומר לי, מיכל, איך את מרגישה? אמרתי לו, אני מרגישה מצוין. הוא אומר לי, אז יאללה, לכי על זה, אנחנו הולכים לזה בשיא הכוח, בסדר? זאת אומרת, תחשוב כמה ביטחון הוא נסח בי על הדבר הזה. אני זוכרת גם כשהם באו ואמרו, בואי נשיק עוד פעם וזה, אמרתי, אתם משוגעים, אני שנחשבתי, אמרו, בשביל מה שלנו את השכר לימוד כל כך גבוה הזה? בסדר?
וואו.
זה משפטים שנצרבים לך בתודעה כל כך חזק, ואתה אחר כך משרשר את זה לעובדים שלך, ולקולגות שלך, ולכל המערך בארגון. ואז הארגון מטראומה יוצא הרבה יותר, אומר, וואלה, אין מצב שלא נכבוש את זה. אז אם אתה שואל אותי, בגלל זה הסיפור הזה הוא כל כך סיפור משמעותי, כי נכון שיש לו בסוף גם את הסייפה של הצלחנו, והשקנו, ובאמת יופלה הפך להיות הצלחה כבירה, אבל השיעור הכי משמעותי זה איך ארגון יוצא מכישלון כל כך משמעותי ונותן לעובדים שלו את האומץ לבוא באמת ולהשיק בפעם הנוספת עם כל הכלים וכל היכולות ועוד יותר למתוח את הקווים. כי ברוב המקרים שאני מכירה השקות מחודשות, הן הרבה יותר קטנות, הן הרבה יותר זהירות, וזה משהו שמלווה אותי, זה השקנו בסוף ב-2002, גם ברמה האישית, זכיתי באשת השיווק של השנה על ההשקה הזאת, אבל זה באמת, עברו 20 שנה, אני יכולה, אני מספרת לך את זה, ואני מרגישה בגוף שלי את כל התחושות, את התחושה של הכישלון, את התחושה של האומץ, את החדרים האלה של הדיונים האינסופיים. אבל זה ממש שינה לי את התפיסה, איך אני מנהלת אנשים מאז.
אוקיי, אז מיכל של היום, שהיא צריכה ללוות מנהלים ומנהלות, ולעשות כל מיני תהליכים, איך היא משתמשת במקרה הזה כדי ללמד? זאת אומרת, נורא בא לי שתספרי רגע איך לקחת את כל הדבר הזה. יש פה כמה נקודות. אחד, הכישלון וההצלחה אחר כך. האומץ שדיברת עליו בכמה פעמים. ויש פה גם עניין שאני שומע את זה. אני אומר, יש פה גם תרבות ארגונית שמאפשרת לטעות ולא להוריד אותך, לא להקטין אותך, להגיד, הכישלון לא מעיד, זאת אומרת, כישלון לא מעיד עליך. מדובר בכישלון אחד בתוך כל הקריירה שלך, שהייתה לפני, שתהיה אחרי, אז יש פה גם תרבות ארגונית.
זה נכון, זה נכון. אני באמת, באמת, באמת חושבת שזה, כמו שאמרתי לך, בית ספר ברמה הזאת, ואני, כמו שאתה מתאר לעצמך, היו לי לא מעט כישלונות אחרי זה, כשאתה עובר במשרד פרסום, הכישלון הוא לפנים, בסדר? אתה בא למכרז, אוקיי? אומר לך, לא אוהבים אותך, לא אוהבים אותך, אין פה אפילו תהליך, בסדר? אתה משקיע במכרזים, נגיד, באמת, אין סוף שעות, וזה מאוד מאוד אמוציונלי, ואני חייבת להגיד שלקח לי זמן, בהתחלה הייתי מאוד קורבנית, נקרא לזה ככה, תמיד הייתי מחפשת תירוצים כאלה, זה, והיו לו קשרים, ועד שלמדנו איך להכיל את זה, ואיך לנתח את זה, ואיך ללמוד מזה, ואיך גם המשרד, כשאתה נכשל, בסדר, מה לעשות, לא כל מכרז שאתה ניקש, ואיך זה לא פוגש מחר את המשרד, שהוא עכשיו משותק לי לשלושה ימים ולא עובד, כי נכשלנו במכרז הזה והזה. אני באמת חושבת, אבל שהשריר שאתה צריך הכי הרבה לפתח, זה שריר האומץ. אני חייבת להגיד לצערי, שאנחנו, הארגונים, הם פחות ופחות אמיצים. עכשיו, יש לזה המון המון סיבות. אבל, ועוד, כשיש אירועים כל כך מטלטלים, אז אתה עוד יותר אוחז במוכר ובידוע. ופשוט צריך ללמוד תרגילים באומץ. וצריך לאפשר, וצריך, זה בראש ובראשונה מחייב אותך. וזה יכול להיות על כל ציר שהוא, גם אומץ, למשל, עם, איך אתה מתנהל עם העובדים שלך. יש לי סיפורים על עובדים שבאמת היו עובדים מדהימים שלי, והבנתי באיזשהו שלב שצריך לשחרר אותם. עכשיו, אתה יודע, כשיש לך טלנטים, אתה עושה הכל כדי לשמור את הציפור השיר הזאת אצלך, להבטיח לה כל מיני הבטחות, ולתת לה כל מיני דברים. ואומץ זה גם לשחרר עובד, בסדר? זאת אומרת, אומץ זה משהו יומיומי, שעה-שעה, שאתה מתעסק בו, בכל מיני דברים, אוקיי? אומץ זה גם לפטר לקוח, שאתה רואה שהוא רודה בך או בעובדים שלך, שזה כאילו לא הגיוני, כן? הוא מרוויה וזה, ואתה אומר, יאללה, תספוג, ו... עכשיו, כל דבר כזה שאתה עושה, העובדים שלך מסתכלים, כל הזמן בוחנים אותך. וכמובן, כשהם נכשלים, איך אתה מתנהל בזה? ויש לי סיפורים, באמת, יש לי סיפור, אני לא אגיד את הפרטים כדי שלא זה, עשינו מכרז מאוד, מאוד, מאוד גדול. ואני לא יודעת אם אתה מכיר, אבל יש מכרזים ממשלתיים שצריך להגיש עד שעה מסוימת, היו צריכים להגיש עד 12 בצהריים, ואני כל הזמן, לא יודעת, זה רדף אותי, היה לי פחד שלא נגיע בזמן. ויומיים לפני זה אמרתי להם, תקשיבו, אתם זוכרים, זה 12, בוא נגיש עכשיו. אתה לא מגיש את זה נורא, אתה לא מגיש שבוע לפני, בסדר, כי אז אומרים, אולי מישהו פתח וראת, לא משנה. בקיצור, יש את האינטרוול הזה של הזמן. אני כל הזמן אומרת, זה בירושלים, בוא, כן, ניסיים, לא משנה, כל הסיפורים מסביב. והצוות, ועבדנו על זה בטירוף. ואני אומרת להם, יום, ערב לפני, אתם מגישים, כן, הכל טוב, זה מעביר לזה, זה מעביר לזה. טוב, ואני בבוקר, כמובן, לא מציקה עוד. 12 בצהריים. אני כותבת להם שיהיה לנו בהצלחה, וזה, ואז אחת הזכות סופרוויזרית, מנהלת לקוח, אומרת לי, מיכל, לא הגשנו, לא עמדנו בזמן. אני אומרת לנו, יעל, את צוחקת עליי, נכון? אז היא אומרת לי, לא, לא. ואז היא מסבירה לי, לא רינדרו, כן יצא, לא ירד, היה איזה בעיה עם הקובץ, כן, לא משנה, כל הסיפור, ההוא עם האופנוע, סיפורים, באמת, הכל קרה, הכל קרה, מרפי ואבא שלו ו... עכשיו, אתה מת באותו רגע. אתה מת.
והעובדים מסתכלים.
זה, וכולם יודעים את זה, בסדר? אי אפשר להסתיר את זה. והחבורה שהייתה בערך היו חמישה, גם. עכשיו, כאילו, אתה בא, אתה הכי רוצה להרוג אותם. כאילו, זה מה שאתה רוצה. ואני, אני לא יודעת, אני מסתובבת בחדר כמו איזה ארי בסוגר, ואני אומרת, מיכל, מה את עושה? מה את עושה? עכשיו, עזוב את הכסף שהשקענו במכרז, הכסף העתידי שהפסדנו, לו היינו זוכים. ואני לא יודעת מאיפה, באמת, באמת, לקח לי, ופשוט, ואמרתי גם, אני לא יכולה לברוח עכשיו, לברוח לרגע לחזור, כי כל האנשים צובעים מאחורי הדלת, ואתה יודע, יש את אלה שאומרים, הלך עליכם, יתערוג אתכם, ויש את אלה, אתה יודע, תחילה מאומה, ואז אני קוראת להם לחדרי, נראית להם חבורה, בואו. להם תשמעו, כך וכך וכך. עכשיו, באמת, אני ניסיתי במינימום להגיד, אבל אמרתי לכם, אבל הייתי, בטח פעם, פעמיים אמרתי את זה. נראית להם, תשמעו, אני באמת לא יודעת מה לעשות באירוע הזה. לא יודעת. אתם חמישה אנשים, באמת אולי הכי חכמים פה במשרד. אתם תגידו לי עכשיו מה אנחנו עושים באירוע הזה. תשארו בחדר שלי, אני יוצאת. תחליטו, תקראו לי. ואני באמת, היה לי מאוד 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 קשה, וכאילו נסה לשחק כפסון מול שער הזה, בוא נמשיך את הדיונים, בוא נשיך... בסוף הם יצאו, הם יצאו כמה דברים, אפילו מרחיקי לכת. אני יכולה להגיד שמזה יצא נועל הגשת מכרזים, מאוד מאוד מדויק ומפורט. ממש קראו לזה, אני לא אגיד את השם של הלקוח, אבל זה כך כתוב עדיין ב... הם תרמו מהמשכורות שלהם לחלק מהנזק שנוצר. הם בדקו את כל המערך התומך, בסדר? של מה קורה כשיש כשל וכן הלאה וכן הלאה, בסדר? אז אני גאה בזה, בסדר? אני גאה בתהליך הזה. אני חושבת שהוא, אין לו סוף טוב, כי לא הצלחנו במכרז ולא קיבלנו את הכסף העבוד, אבל לפחות אנשים הבינו שגם כשהם טועים, אז לא עורפים את ראשם, הם לקחו אחריות, ובעיקר בעיקר כולם הסתכלו מסביב, והבינו שמותר לטעות בארגון הזה ובגיטם, ואפשר גם... ללמוד מזה, וזהו.
אוי, זה סיפור מדהים. זה סיפור מדהים. זה גם סיפור שאת אפשרת להם להחליט, שנייה אחת,
אני לא יודעת מה לעשות, באמת.
איך לתקוף את הכישלון הזה.
כן. אני הייתי כל כך, אתה יודע, מדברים על בדידות של המנהלים, זה באמת אולי אחד מה... היו לי הרבה רגעים בודדים, אבל זה באמת, הייתי כל כך בסערת רגשות, וכל כך... בא לי להרוג מישהו, באמת.
וואו. איך ממשיכים את הרעיון מפה? אני חושב, אני אנסה לקחת את זה רגע קדימה, דיברת מקודם על אומץ, והזכרת אותו המון פעמים, וגם אמרת שעושים מלא תרגילים באומץ. אז איך את, עוד פעם, אני חוזר רגע למיכל של היום, שכאילו זה מה שאת עושה, את באה למנהלים ואת רואה... ארגון שפחות אמיץ, את רואה מנהל שפחות אמיץ, איך לוקחים את השריר הזה ואומרים, יאללה, בוא נתאמן על אומץ?
יש לי משפט, שאם היית עושה עכשיו סקר בקרב העובדים שלי לשעבר, אני מבטיחה לך שזה המשפט בין הראשון לשני, שהיית אומר, תגיד את המנטרות של מיכל, הם היו אומרים את זה. המשפט הוא חלילה, או צמד מילים, חלילה שנצליח. חלילה ונצליח. אני הגעתי למסקנה שאנחנו יותר מאומנים בלהיקשל מאשר בלהצליח. בסדר? זה, כך אנחנו מחוותים. אנחנו כאילו אומרים, אוקיי. ואז אנחנו גם חולמים חלומות קטנים יותר, בסדר? כדי שהכישלון יהיה יותר מצומצם. אז החזון שלי בגיטם היה להעז לחלום, כי אמרתי, חברים, מה קרה לנו? פעם היינו ילדים, היינו לנו חלומות ענקים. עם הזמן, נכשלנו, החלומות הלכו וקטנו, דחקנו אותם פנימה בארגז החלומות. עכשיו, אם לא נחלום בגדול, לא, אין סיכוי שנגשים בגדול, בסדר? ואני די, יש אומרים מגלומנית, יש אומרים דרימרית, לא משנה מה. ואני באמת הייתי עסוקה, כמעט בכל מקום שאני באה, אני עסוקה בלהגדיל חלומות. זו ההתחלה. זו ההתחלה של אומץ. ותמיד כשאני אומרת להם, אני אומרת להם, חלילה ונצליח. אז בואו נחשוב לצד הבא. ויש לי תרגיל כזה, שאני יודעת שהרבה עושים אותו, אבל אנחנו, אני הלכה למעשה, ותכף אני אספר לך, אני אומרת, תגיד לי, עוד 3 שנים גיל, על מה תעמוד על הפודיום ותקבל את הפרס? תספר לי, על מה? אוקיי? כשאתה מתחיל לחשוב על זה, אתה מקבל את הכוח, את העוצמה, את ההתרגשות, מהדבר הזה שהוא לא obvious, כי אין מה לעשות על היום-יום שלך, אתה לא תקבל את הפרס. ואז זה נותן לאנשים את התחושה שאתה בא לך, אוקיי? כי זה מה שגורם לנו, כי זה מה שמרגש אותנו. ואני תמיד אומרת, אני פה. אבל בואו נחלום. מה עלינו לעשות את מה שנעשה כבר? את מי זה מעניין? את מי זה מרגש? עכשיו, זה הלך רוח שצריך להיות בארגון. בסדר? זה התשוקה הזאת לעשות את מה שלא נעשה. וזה באמת תרבות ארגונית. אתה יודע, אומרים שתרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה, בסדר? אין מה לעשות. זה העניין. אם אתה בעולם של אנשים שזה מה שבא לנו, בא לנו לעשות. עכשיו, זה בכל מיני, זה בכל דבר, זה לא משנה. זה בכלל לא משנה באיזה תחום אתה עוסק. זה לבוא ולהחליט שזה ה-DNA של הארגון שלך. ואז פתאום אתה רואה אנשים מתרגשים, ואנשים רוצים לבוא לעבוד אצלך, ולא בגלל עוד 1,000 שקל או פחות 1,000 שקל, בסדר? כי אתה דרימר, ואנשים רוצים להיות בסביבה כזאת, היא מאפשרת. עכשיו, נכון שזה נשמע קלישאות, אבל זה אמיתי, אתה בא, אתה מרגיש את זה בארגונים, יש ארגונים שאתה מרגיש, שהכל נורא קטן, נורא קפוץ, הולכים על המינימום ופחות, ויש אנשים, ולכן אני תמיד אומרת, חלילה ונצליח, בוא נפנטז, מהרגע הזה שהצלחנו, מה הלאה? ואני באמת חושבת שזה מדבק, כי בסוף אנחנו, שם אנחנו רוצים להיות. עכשיו, אבל אם אתה בארגון שכל הזמן אומרים לך מה יהיה ואיך התוצאות ולא עמדנו וכן עמדנו ביד וכן על זה ולא ואיך ומה יגיד הבורד ומה ופה ושם. עכשיו, זה לא משנה את הסיטואציה, זה לא שנבין, בסדר? הדרך היא דרך, צריכים להיות יעדים, צריכים להיות מדדים, צריך להיות, באמת יש לי מצגת כזאת של 10 דברים שלמדתי על ניהול. הכל גם מדיד, זה הכל בסדר. אבל הפן הרגשי, אתה יודע, כולנו מדברים על power skills ופower skills עכשיו, אוקיי? זה זה. בסוף תחשוב עליך בתור בן אדם. מי אתה רוצה שיהיה חברים שלך? אוקיי? אנשים אופטימיים, אוקיי? דרימרים או אנשים פסימיים, שכל הזמן זה לא יעבוד, זה לא יצליח, זה. עכשיו, אנחנו שוכחים את זה כשאנחנו מגיעים לארגונים, כי יש המון פרס.
ואיך משחררים את זה? איך קוראים לפקק הזה להשתחרר?
קודם כל, בניהול שינויים, הדבר הכי טוב, זה לקחת את הדבר הגדול הזה שנקרא שינוי, שבדרך כלל עובדים חושבים שזה פיתורים. נכון? אתה אומר לעובדים שינויים, הם חושבים פיתורים. לא. בדרך כלל זה גם נכון, כי ככה זה מה שמנהלים מתרגמים. ובמקום את המפלצת הזאת שנקראת שינוי, אתה מפרק לדברים מאוד מאוד קטנים, ואתה חוגג הצלחות. קטנות. ארגונים לא חוגגים הצלחות. תבין, לא. או שזה צריך להיות משהו מז'ורי, החברה עשתה אקזיט, בסדר? אבל הצלחות? קטנות? לא, אני כל היום חוגגת הצלחות קטנות. כל היום. העובדים שלי היום מקבלים ממני פתקים, והיה לי, באחת החברות היה, הדלתות היו מגנטיות. אז היו, הייתי יכול לשים את המגנט, ולראות, הייתי קונה שם, בדרום העיר מלא מגנטים, כותבת לכל אחד, תודה, כל הכבוד חזה עם מגנט, והם היו שמים את זה כמו דרגות כזה, לראות את ה... זה תחגוג הצלחות קטנות.
אוי, זה מעול, זה וואו.
תקשיב, זה... הבעיה הכי גדולה שלנו, בדרך כלל שתניה מנהלת, אתה חי בשתי תקופות, או עבר או עתיד. בסדר? למה עבר? נגיד והצלחת בעבר, אתה אומר, איך אני אעמוד ביעדים השנה, שנה שעברה כבר הייתי, אם נכשלת, אתה אומר, וואי, יאללה, איזה, נכון? אתה לא חי בהווה בכלל. עכשיו, זו תובנה, דרך אגב, לא נולדתי איתה, זה לקח לי הרבה זמן ללמוד את זה. ואז הבנתי שאני חייבת לחגוג הצלחה קטנה. בסדר? הצלחה קטנה זה אומר, יכול להיות שלא עמדנו בכל היעדים, אבל בעיקר בסגמנט הזה, נגיד, יש לי B2B, B2C, B2G, לא משנה מה, ב-B2B עמדתי מדהים ביעד. יאללה, בוא נחגוג. עכשיו, זה דפוס. ואז אנשים עסוקים, אתה יודע, גם קצת ביום-יום, ב-N, להתעסק גם במה יש. עכשיו, זה, אתה יודע, אנחנו יכולים לעבוד על הראש שלנו. נכון, אנחנו יודעים שהמוח, הוא זוכר יותר טראומות מדברים טובים, כי זה אבולוציוני, נכון? אם נכוות באש, אז הוא זוכר יותר את האש, ופחות את שהיה לך נעים להתחמם בשמש. בסדר? אז בוא נלמד אותו ליהנות מהדבר הזה. עכשיו, אני אומרת, יש לי במצגת הזאת, אפרופו, יש לי השקף האחרון, זה באנו ליהנות. אתה יודע. כמה פעמים אתה נכנס לארגונים, אתה אומר, וואו, כיף פה. כיף פה. עכשיו, אני לא חושבת שיש לאנשים אלה פחות יעדים, ופחות משימות, ופחות, אבל יש אווירה. כמה פעמים אתה נכנס לארגונים שהם סופר מצליחים יכולים להיות. יש איזו אווירה כזאת שאתה אומר, לא, אין לי חמצה, אני לא רוצה להיות פה עוד דקה. מה שאתה צריך זה לראות מישהו, דבר איתו, להבין אותו, להבין את החלומות שלו. בסדר, אני, אתה יודע, החזון שלי, אפרופו, להעז לחלום, אמרתי, כל עובד, אתה חייב להסתובב עם חלום אחד אישי וחלום מקצועי. אם אני הולכת במסדרון, אני תופסת אותך ואין לך חלום, ביי, שלום, תלך הביתה, תנוח, תחשוב.
וואו, זה היה, היו פה כמה חלקים שפשוט יכולתי לראות את עצמי בהם, את המנהלים שלי בהם, את הארגונים שעבדתי, ואני בהם, וזה היה פשוט מרתק. אז תודה רבה לך, גם ששיתפת אותנו בכישלון, ומה למדת, ואני ממש לוקח מפה מילה אחת, ואפילו רשמתי את זה בצד, שהשם של הפרק צריך להיות קשור עם המילה אומץ.
חד משמעית, אני באמת חושבת שזו המפתח לכישלון, זה סביבה שמאפשרת ונותנת לך אומץ. גם להיכשל ואחר כך גם להצליח, כי אמרתי לך, חלילה שנצליח, זה אולי הפרק הבא נעשה על זה, על הפחד מלהצליח. המון תודה, גיל, שהזמנת אותי.
תודה, תודה רבה, היה סופר מעניין, תודה.
תודה לך.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים, ומגלים איך צמחנו מהם.